מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל, שבוע טוב.
בוקר אור, הרבה נושאים על סדר היום, עסקת שחרור חטופים, כן או לא, מתי, כמה, למה, וגם עוד הותר לפרסום הבוקר של חייל צהל, ה-225 במלחמה הזו שנהרג ברצועת עזה, שמעון אסולין, בנו של הרב רפי אסולין מבית שמש, מישיבת שאלי תורה, עוד בן הציונות הדתית.
השם
ייקום דמו,
זה
נורא. וכשמדברים ברקע על עוד עסקת חטופים ושחרור חטופים, תמורת מחבלים ועוד תמורת מחבלים, שואלים את עצמם ההורים של החיילים, לא של החטופים, ההורים של החיילים ששולחים את הילדים שלהם לעזה, למה?
כן, גם הם שואלים את עצמם, אבל זה לא רק הם. מסתבר שרבים רבים מאזרחי ישראל, לאו דווקא אלה שתומכים באיתמר בן גביר או בבצלאל סמוטריץ' ואחרים, גם במרכז שמאל וגם בימין, על מה? על מה בעצם... תראה, כל עם ישראל רוצה שכל החטופים יחזרו הביתה לשלום. אין פה ספק בכלל. אי אפשר להגיד אלה בעד החטופים ואלה נגד החטופים. כולם רוצים את החטופים הביתה. השאלה היא מה המחיר של הדבר הזה, כי פירוש הדבר לשחרר אלפי מחבלים עם דם על הידיים, כבר ראינו מה זה עשה אז בעסקת שליט, וכולנו מבינים גם מה זה יעשה הפעם. אבל אני חושב בצלאל שצריך להפריד בין שחרור אלפי מחבלים, שזה נורא והיום, זה נורא והיום, אבל כן צריך לשקול את זה, כן לעשות את זה, לבין עצירת המלחמה. זה שני דברים שונים לחלוטין, אין להם קשר בין אחד לשני, ואני אסביר גם למה. עצירת המלחמה זה אומר, עם כל הכיף שבדבר, ואני אגיד את זה בצורה בוטה, זה אומר שבעצם נכנענו לחמאס, ניסינו לחסל את חמאס, ישראל ניסתה לחסל את חמאס, ולא הצליחה לחסל את חמאס. ועוצרים את המלחמה בלי שחיסלת את חמאס, בלי שתפסת את סינואר הרשע, בלי שתפסת את כל הנהגת חמאס וחיסלת שם, בלי שתפסת את כל המחבלים והרקת אותם שם, בלי שמוטטת את שלטון חמאס. אתה עוצר מלחמה, זה נקרא להרים דגל לבן, מה שנקרא בביטוי הכי הכי נכון של הדבר הזה. זה דבר אחד.
כשמדובר רגע בעצירת מלחמה המוחלטת, לא בהפוגה.
כן, 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 לא, הפוגה אין בעיה. הפוגה גם חודשיים, גם שלושה חודשים, אבל לא עצירת המלחמה לעשור ולא ל-15 שנה. שזה דבר אחד. הדבר השני, שאני חושב שהוא לא קשור לעצירת המלחמה, זה שחרור אלפי מחבלים. בשחרור אלפי מחבלים, יש איזה דיון נוקב מאוד, אבל אני חושב שהחטופים שנמצאים שם כבר עוד מעט ארבעה חודשים, תכף אנחנו מתקרבים לארבעה חודשים, צריכים להיות משוחררים וכמה שיותר מהר, וצריך לעשות הכל, גם לשחרר אלפי מחבלים עם דם על הידיים, לשחרר כדי לקבל את החטופים הביתה. ואחרי שיחזרו החטופים הביתה ושחררת אלפי אלפי מחבלים, אתה ממשיך להילחם עד שאתה ממוטט את שלטון חמאס. וזה הסיפור, לדעתי אסור לנו להתבלבל. כלומר, יש את אלפי המחבלים שצריך לשחרר, שאם צריך לשחרר אז שישחררו תמורת החטופים, שזה מחיר מאוד מאוד כבד שישראל משלמת, אבל ישראל אסור לה להסכים לעצירת המלחמה, כי עצירת המלחמה פירושה הרמת דגל לבן, כי עדיין עוד לא ניצחנו, עוד לא ניצחת את חמאס ברצועת עזה.
ועוד הדרך נראה לי רחוקה קצת מלנצח שם.
אני לא יודע
מה זה ניצחון.
אני לא יודע
אם זה...
אמרתי.
מה זה ניצחון?
ניצחון זה אומר שאין חמאס בעזה. הם לא מחלקים לא הומניטרי ולא ראיתי קורסונים ולא לחם ולא חלב שם בתוך רצועת עזה. הם התחילו לחלק. אתה רוצה לשמוע את האבסורד? אתה רוצה לכאוב עוד יותר הבוקר? תקשיב טוב. כל הסחורה שצהל והמשטרה לא נותנים למפגינים לחסום שם בקרם שלום. הסחורה הזו שמגיעה לקרם שלום, חמש דקות לאחר מכן, לאחר שהיא נכנסת לרצועת עזה, על ידי מי היא מחולקת לתושבים שם? כן, לעזתים. היא מחולקת על ידי חמאס. כלומר, לא השתנה כלום. לא השתנה כלום. מה שהעבירו במשך שנים.
אבל אונרה זה גם חמאס.
אונרה זה חמאס, תעזוב אותך מהשטויות. זה הכל אותו דבר. מה מעניין אותי השמות. אבל החמאסניקים אלו ששולטים על המזון שישראל היום מעבירה, את ההומניטרי הזה בגלל ביידן, כן? את ההומניטרי הזה, מי שמחלק זה חמאס. זה שוב פעם לחזק את שלטון החמאס, לחזק את הטרור של חמאס, רק בדרך אחרת. עכשיו זה אומנם לא עם העטפות של כסף, אבל זה עם העטפות של קורסונים. וזה הסיפור כאן. זה הסיפור. וכשאתה שואל אותי מה זה ניצחון, אמרתם לא יהיה חמאס ברצועת עזה. כלומר, אי אפשר לבטל את חמאס כרעיון. אבל שחמאס לא ישלוט ברצועת עזה, אז שחמאס לא ישלוט ברצועת עזה, וזה ניצחון. זה כן, זה נחשב ניצחון, כי חמאס לא יוכל לאיים. ואני רוצה להזכיר, ללא כל קשר למה שקרה בשביעי באוקטובר, מה שקרה במשך שנים רבות, זה שבכל פעם חמאס לא נתת לו את מה שהוא רצה, הוא נתן ירי לעבר יישובי הדרום, כן, ליישובי הדרום, ואחר כך למרכז וכל זה. עכשיו, אם אתה עוצר מלחמה, ואתה מחזיר את כל הסיוע ההומניטרי והמסעיות והמזון, ובהמשך יעבירו להם גם בטון ומלט, עזוב אותך מסיפורים, יעבירו להם הכל בסוף, וחמאס הוא זה ששולט שם בתוך רצועת עזה, אז על מה יצאנו למלחמה? על מה?
שאלה נכונה וטובה. אבל אני אגיד לך
לכן מאוד חשוב לי הבוקר לחדד את ההבדל בין עסקה שהיא עסקה כואבת, זו עסקה קשה של שחרור אלפי מחבלים, אולי מאות מחבלים, אלפי מחבלים עם דם על הידיים, עסקה קשה וכואבת, אבל היא שווה כל מחיר כדי לשחרר את החטופים האלו מסכנים. אתה יודע, אני חושב עליהם יום יום, בבוקר, בצהריים ובלילה. אין תפילה שאני לא מזכיר אותם, אין תפילה שעם ישראל לא מזכיר אותם, כולנו מזכירים אותם, כולנו רוצים שישתחררו. זה דבר אחד, בוא. לשלם מחיר כזה כבד עבורם, כן, אבל לעצור מלחמה עבור החטופים, אסור לעשות דבר כזה.
טוב,
פשוט
עכשיו,
אסור.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לענות לך, אז למה יצאנו למלחמה? יש פער גדול, אני מזהה את זה בהרבה מקומות, שומע את זה מלא מעט לוחמים שיוצאים מתוך הרצועה הראשונה, אין להם תקשורת והם לא מדווחים מה קורה שם כשהם בפנים, אבל כשאתה מדבר עם אנשים שיצאו משם, אתה רואה את זה גם בכל מיני דיווחים ברשת. הפער הוא אדיר בין מה שהתקשורת פה מספרת לבין מה שהם חווים שם בפנים. הם עובדים שם בשיטתיות, בית אחרי בית, מנהרה אחרי מנהרה, מפקדה אחרי מפקדה, הורסים, מנצים, ממש משמידים צעד אחרי צעד שם כל כך הרבה דברים שקמו ב-15 או 18 שנות חמאס ברצועת עזה. לא עושים את זה ביום אחד. אתה יודע, מדברים עכשיו על חניונס, שם צהל נמצא עכשיו בחניונס. אתה יודע מה הגודל של העיר הזו? השטח שלה?
אוקיי, מה?
היא נשמעת איזה שכונה ברצועת עזה. אם אני מבין נכון, גודלה כמעט כמו תל אביב. ללכת להשמיד שם את תשתיות הטרור, זו פעולה של פינצטה. פינצטה, בית אחרי בית, פיר אחרי פיר, מפקדה אחרי מפקדה.
ולכן אסור לעצור.
ברור, אבל הם עובדים, הם נותנים שם עבודה.
ברור.
אנשים רוצים לראות את תמונת הניצחון של סינואר תלוי על העץ. בסדר, הרבה אנשים רוצים, אבל לא בשביל זה יצאנו למלחמה, אלא להשמיד ולאבד כל מה שזעת שם. בסוף גם סינואר זה יהיה ככה מנה אחרונה. אבל בוא.
לא, אתה אומר לא בשביל זה יצאנו למלחמה, כן, רק בשביל זה יצאנו למלחמה. אני לא אשכח, ואני אזכיר את זה לציבור כל הזמן. מטרת המלחמה בימים הראשונים שלה, שאמר שר הביטחון יואב גלנט וראש הממשלה נתניהו, זה להשמיד את שלטון החמאס, שעזה יותר לא תהווה איום על ישראל. וזאת המטרה, והזכרת את הפעולות שעושים חיילי צהל, באמת, בחירוף נפש, מחרפים נפשם שם בח'אן יונס ובכל מקום ברצועת עזה, זה נכון. ולכן אסור לעצור את המלחמה הזו עד אשר השגת את היעדים שלה, שזה יהיה בצורה ברורה שהשגת יעדים, וזה אומר שחמאס לא שולט יותר ברצועת עזה. הוא לא יכול לראות על תושבי אשקלון ולהמלל את כל הילדים שם בדרום בכל כמה חודשים, כשלא תעביר לו איזה קורסון עם חמה. לא יודע.
טוב, אנחנו צריכים להספיק הרבה היום. בהמשך נדבר גם על ראש שיבת בית מתתיהו, חבר מועצת גדולי התורה, מרן הגאון ברוך וייסבקר.
ראש הישיבה שלי.
ראש הישיבה שלך, בדיוק. היית ונותרת תלמידו.
נכון.
אז נדבר עליו גם עוד מעט. נפתח עם הכותרות.
מהדורת הבוקר הכותרות.
בחדר החדשות נדב ארבל, שלום, בוקר טוב נדב.
שלום, בוקר טוב לשניכם. הקערה אחת על דברים שאמרת כאן דוד, וקראת לשחרור רוצחים, מחבלים רוצחים. אני תוהה מה המשמעות של ניצחון במלחמה כשאתה משחרר ביד השנייה מחבלים שרצחו. תהיה.
לא קראתי לשחרור אלפי מחבלים, אני אחדד את זה עוד הפעם. אני חושב שיש הבדל בין שחרור אלפי מחבלים לבין עצירת מלחמה, וזה צריך לעשות את ההבדל הזה היום, כדי שלא יערבבו לנו את, אתה יודע, את הקלפים ויגישו לנו אותם ככה. זה לא עובד ככה. יש שחרור אלפי מחבלים, זה כואב מאוד, זה נורא, על זה צריך לקיים דיון, אבל לא על עצירת המלחמה. וזה מה שאמרתי, לא קראתי חלילה לשחרור אלפי מחבלים, שלא יובן אחרת.
אז הבהרה נכונה, אוקיי.
ויצטרכו לשחרר מחבלים, ברמה כזו או אחרת, כבדים יותר, כבדים פחות, אבל
מחבלים הם רוצחים, בוא נאמר גם את המילה במשמעותה, זה לא מחבלים.
גם מי שלא רצח בפועל, נכון, הם לא...
נכון. נעבור לכותרות שלנו, כמו שפתחתם אותה הבוקר לפרסום, שמו של לוחם נוסף שנפל בקרבות ברצועת עזה, רב סמל במילואים שמעון יהושע אסולין, בן 24 מבית שמש, השם יקום דמו. המגעים לעסקת שחרור החטופים בישראל ממתינים עדיין לתשובת חמאס להצעה, וחוששים כי ארגון הטרור ידרוש שחרור של מחבלים כבדים. הערכות הן כי קיימות מחלוקות בין הנהגת חמאס בחוץ לארץ לזו שבעזה. בישיבת הקבינט שהתקיימה בלילה שבין חמישי לשישי, עלה כי עדיין אין מתווה ברור אלא טיוטת הסכם שרבים הנעלמים בו. בין השאר, סיירי הקבינט התגלה מחלוקת באשר למשך הפסקת האש. כמעט 4 חודשים מאז פונו מבתיהם בעקבות המתקפה בשמחת תורה, יוצג היום לראשי הרשויות ביישובי עוטף עזה המתווה שגובש להחזרת התושבים לבתים. לאחר גל התקיפות של צבא ארצות הברית בתימן, הלילה השמידו כוחות הצבא טיל שיוט נגד ספינות שהיה מוכן לשיגור באיראן, ובתימן גינו את התקיפות האמריקניות. התחזית לסיום, קר וגשום. אלה הכותרות.
תודה נדב. הסכמנו אגב דוד, פטירה של גדול בישראל מקודם, כמו נפטר עוד דמות, עוד יהודי שהרבה מאוד אנשים הכירו, הרי באלתר, באלתר צבי אריה יחנס, זה השם שלו.
גדלתי, גדלתי על השירים שלו.
כן,
מי כולנו,
לא גדל. איזה כולנו. ילד, איזה ילד בציבור שלנו לא גדל על השירים שלו עד היום. הכרתי אותו כשעוד הייתי ילד, הוא היה רבי בחיידר, שם הוא התחיל, שם הוא המשיך, והמוזיקה והשירה וכל זה היה כתוספת כדי להכניס לילדים הקטנים את מה שצריך להכניס להם. אז הוא נפטר ואתמול הייתה הלוויה שלו, שיהיו בשורות טובות.
אמן.
בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופר הטכנאי, מתחילים. נפתח עם קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון. שלום קובי, שבוע טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, נראה לי שהפעם אתה יותר יכול לתת לנו סקירה צבאית על מה שקורה בכל המסביב לישראל, על התקיפות של ארצות הברית בעיקר.
זה נכון, אבל אני הייתי מעדיף עוד כאן נגיע לזה, נדבר שנייה אחת עכשיו, קצת יותר משנייה, על מה שקורה בגולן. לא סתם בוחר גם דובר צהל אתמול בתדרוך החצי שבועי שלו לדבר על הגולן, ולא רק על הגולן, על כל המרחב הזה, כמו שצדקת ואמרת. אנחנו מדברים על איראן, לא שאנחנו מחדשים משהו, אבל עם תמונות ועם ממצאים בשטח, אתה למד עד כמה השלוחות האיראניות נמצאות בכל מקום. אז אני רוצה לתת דוגמה לבוקר הזה. יוצאת למסעית או מטוס מטהרן, ממרחב כלשהו באיראן, חוצה את עיראק, עובר דרך סוריה בארבעה נתיבים כדי לבלבל את האויב, כלומר אותנו או את האמריקנים או את מי שלא יהיה. הם משתמשים בעובדה שיש להם גם שליטה לא מבוטלת בעיראק, ומתחילים לנוע במרחבים שונים כאלה ואחרים דרך כמה וכמה נתיבים כאמור, עד כשמקווים להגיע, היעד הסופי שלהם זה להגיע ללבנון, להתבסס בסוריה, לאחסן שמה, ואז לפי הפרסומים של דובר צהל מאתמול בערב, לא מגלל פה שום סוד, למעלה מ-50 מטרות שהותקפו רק בשטח סוריה בתקופה האחרונה, 3,400 מטרות שהותקפו בלבנון, ובשקט בשקט מעל 200 מחבלים שחוסלו שמה של החיזבאללה, וכל אחד מהם זה משהו עם עוצמה ומשקל, והרבה מאוד מתקנים רגישים. כלומר, על כל ירי של לונטט שהוא כואב וקשה, ואין צפי כרגע לחזור לתושבי הצפון, אבל צהל עושה את פעולותיו ומעמיק את היכולת שלו, תוקף את מה שנקרא תיק הגולן, אותה יחידת חיזבאללה שנמצאת בסוריה, ופעילות שנעשית, ואני ממשיך את הכיוון שלך.
רגע, לפני שאתה ממשיך את הכיוון שלי, אז ההצהרה אתמול של דובר צהל, כי שאלו אותי אנשים על זה, זה היה בעיקר מה, מסר לאזרחים בישראל שעלולה להיפתח מלחמה בצפון, או מסר לחיזבאללה? למי היה המסר הזה אתמול?
המסר הזה היה מיועד בעיקר לישראל, להבין שתושבים בישראל אומרים, למה אתם לא עושים שום דבר? כי כל שנייה שואלים אותי, תושבי הצפון רוצים, דורשים הכרעה. אז יש איזושהי פעילות שנעשית שם כל הזמן, והיא לא פעילות קטנה, היא פעילות עצימה, אנחנו פשוט לא מודעים אליה. בצהל החליטו אתמול בערב, אחרי שיקולים שלהם, להעמיק ולהרחיב ולהראות כמה שאנחנו כן עושים שם, ודיברנו על זה גם ביום חמישי בבוקר, לא עם שניכם לצערי, אבל שמחתי עם שניים אחרים, גם כן טובים מאוד, כאן ברדיו, ודיברנו על כך שאם תושבי הדרום יש להם אופק, הם יכולים להתחיל ללמוד בבתי ספר פרונטליים, והם יכולים להתחיל לחזור לבתיהם, וחלק מהם גם חזרו לבתיהם, אתה פוגש אותם, גם בסדרות, גם ביישובים שמעל 4 קילומטרים, תושבי הצפון אין להם כרגע אופק, גם אומר את זה בקולו דובר צהל, וגם המציאות בשטח מדברת בעד עצמה, ולכן רוצים להראות לציבור בישראל שכן נעשית שם הפעילות, שלא 4 חודשים ישבנו ולא עשינו שום דבר, ישבנו בחיבוק ידיים, אז זה בעיקר המסר, הלבנונים מודעים לזה, החיזבאללה סופג את זה ומקבל כל פעם עוד מכה, ואם על כל רקטה שהם משגרים לישראל שהיא כואבת, שהיא מאוד משמעותית, אנחנו תוקפים בפי 30, פי 40 באיכויות, זה מדבר בעד עצמו, והזכרת את העובדה הזאת שמסביב ישנה פעילות, אז לא רק של ארצות הברית, אנחנו רואים על למעלה מ-20 מדינות, זה מספרים אדירים, כולל בחרן דוד ובצלאל, כולל בחרן, אני חוזר על צמד המילים הללו, שתוקפים את החוטים, גם מתקנים שלהם, גם אמצעים שלהם שהם משתמשים בהם, וגם כמובן את כל המקומות התת-קרקעיים העמוקים מאוד, שהם בהם הם מאחסנים את חומרי החבלה שלהם, מאוד פגע בבטן הרכה של האמריקנים, מרגיתם של השלושה, אפילו הנשיא האמריקני יצא לקבל את ארונותיהם של השלושה שנהרגו שם, וזה מתווסף אבל אתמול בשקט בשקט, בשעה שאנחנו ישבנו וקראנו את 10 הדיברות בפרשת יתרו, אז שוגר טיל קרקע קרקע מכיוון תימן לכיוון אזור ישראל, הוא מחוסל, מיורט על ידי מטוס קרב של חיל האוויר בים האדום, לא הגיע לכדי מיצוי, לא הגיע לכדי הגעה לאלת, אבל בכל אופן אתה רואה שהלחימה שם היא לא רק נגד אמריקנים, גם נגד ישראל,
כן.
יש כאלה שעובדים עבורנו גם כן בשטח הזה.
קובי, תודה על הדיווח הזה, שיהיו בשורות טובות.
תודה, אמן, קובי פינקלר, תודה.
להתראות, יום טוב. עכשיו אנחנו עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר החקלאות אברהם דיכטר, אבי דיכטר, מהליכוד. שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
בוקר טוב, השר דיכטר.
מדברים הרבה על עסקה עם דיון ציבורי ער מאוד, ואתה בטח שומע גם כן את רחשי לב הקהל בהקשר הזה.
תראה, זה קודם כל החטופים, צריך לזכור שהם נמצאים שם, והכל באמת סובב סביבם, גם הנסיבות שבהן הם נחטפו, זאת אומרת, אין לזה אחברי מאז הקמת המדינה. כמובן, התנאים שהם מוחקים שם, כולנו מבינים את זה, גם דרך הסיפורים של החטופים שחזרו, אבל לא צריך דיון מפותח כדי להבין את הקשיים שבהם נמצאים. לצערי חלק מהם לא בחיים, וכמובן המטרה היא להחזיר אותם חזרה, המלחמה לא תסתיים בלי שכל החטופים, ולא יוצא מן הכלל, כולל אלה שנחטפו עוד לפני המלחמה, כולם יוחזרו חזרה לישראל, הביתה, או לצערי חלק לקבר ישראל, אבל אין ספק, הסיפור הזה של חמאס, שסוחרים בבני אדם, במקרה הזה ישראלים, יהודים, לא יהודים, מבוגרים, צעירים, גברים, נשים, חיילים, אזרחים, זה באמת פשע נגד האנושות, אבל אף אחד לא יקבע אותם על זה, יש איזה ארגון טרור, מתייחסים אליו כמעין סלחנות, לנו אין שום כוונה לא להתייחס בסלחנות, יש לנו יעדים ברורים במלחמה הזו, נקבעו כבר ב-7 באוקטובר, לא השתנו מאז, השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס בעזה, והג'יהאד האסלאמי בעזה, ומיטוט היכולת השלטונית שלהם. והם ינסו לשחק על זמן.
אז השאלה היא, השר דיכטר, הזכרת את זה ואמרת את זה כאן במשפט, המלחמה לא תסתיים עד השבת החטופים הביתה או לקבר ישראל. ויכול להיות שזה מתנגש עכשיו, המטרה האחת של השבת החטופים הביתה, ביחד עם מה שהזכרת בהמשך, מיטוט החמאס והשמדת שלטון החמאס ברצועת עזה. כי זה בעצם מה שחמאס רוצה, רוצה עצירת מלחמה.
כן, אתה צודק. החמאס לא רוצה לאבד את רצועת עזה אחרי שהוא השתלט עליה ביוני 2007 בהפיכה צבאית. בנה את עצמו, הפך את עצמו לשולט. הרי כל אחד מאיתנו מבין שלו ביהודה ושומרון, החמאס היה משתלט על יהודה ושומרון, אפילו בבחירות חוקיות, חוקיות פלסטיניות הכוונה. ישראל לא הייתה מתירה לזה לקרות, היא לא הייתה מוכנה בשום פנים ואופן, שחמאס השתלט על רשות שהוא, החמאס, בעצם כארגון טרור, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו חתומים על הסכם עם ארגון טרור. זה לא היה עובר בשום פנים ואופן. אז אנחנו לא היינו שם בעצם מאז הקמת הרשות הפלסטינית, וכשהרשות נזרקה משם בעצם קמה שם רשות אחרת, אבל רשות טרור. ההשפעה של מחמוד עבאס, נשיא הרשות הפלסטינית, על עזה, היא די דומה להשפעה של שניכם, אולי אפילו לכם יש קצת יותר, כי אתם מחזיקים גם תחנת שידור. ולכן ישראל לא יכולה בשום פנים ואופן לסיים את המלחמה הזו בלי להשיג את שני היעדים. אבל כל מי שחושב שהוא...
ואיך עושים את זה? ואיך עושים את זה, השר דיכטר, להשיג את שני היעדים? אנחנו רואים שחמאס אומר עצירת מלחמה כתנאי לשחרור החטופים.
כן, אנחנו מבינים את האמירה של חמאס, אבל בסופו של דבר חמאס עשה את העסקה הראשונה, שהוא היה נתון תחת לחץ צבאי כבד מאוד. ישראל יודעת להפעיל לחץ כבד על החמאס, להמשיך אותו. צריך להבין שלחמאס אין יכולת לבנות את עצמו בתנאים האלה, והוא רוצה לבנות את עצמו בתנאים אחרים של הפסקת מלחמה. לישראל אין שום כוונה לאפשר לחמאס לבנות את עצמו מחדש, להתחזק ולנהל מולנו מלחמה ולגבות מחיר כבד גם באזרחים, גם בחיילים. תסתכל על איך נראית המלחמה היום, אפילו מבחינת האיום על העורף בישראל, היקף הרקטות שנורות לעבר ישראל הוא ירד פלאים, כמעט
דרמטית.
יש לנו רקטות לצערי עדיין.
כן, אבל ירידה דרמטית ממה שהיה, ממה יכולות שלהם. אבל אני רוצה לשאול אותך, שר דיכטר, כשאתה אומר החזרת כל החטופים, מבחינת ממשלת ישראל, אתה גם חבר בקבינט, עסקה, ואני לא נכנס עכשיו לפרטי העסקה, במקרו אלא במיקרו, עסקה חייבת לכלול את כל החטופים עד האחרון שבהם?
לטעמי כן. אני חושב ש...
לשם זה הולך?
לשם זה ילך, לשם מה זה ילך? זה בדיוק מה שאני לפחות את השפעתי בנושא הזה, ואני לא בודד. אני גם עם כל הצניות קצת יותר מנוסה מרבים אחרים בקבינט בעסקאות מול ארגוני טרור, גם חמאס, גם חיזבאללה. קצת מכיר את עזה, הייתי שם עשרות שנים. מכיר את הטרור, ובעיקר מבין איך הטרור יכול לשבש את חיינו בעתיד, אם אנחנו לא נדאג היום לעשות את מה שהיינו צריכים לעשות כבר לפני הרבה מאוד שנים.
אני אקשה לך קצת יותר. אם תבוא עסקה שאומרת לעצור את המלחמה לחלוטין ושחרור אלפי מחבלים, אתה בעד?
תראה, אני עברתי בצורה הכי חדה, ואני אומר לכם גם בשידור הזה. ישראל לא תעצור את המלחמה בלי להשיג את שני היעדים. ולכן, איך נחזיר את החטופים, את כל החטופים, תוך כדי הלחימה, האם בעסקה, האם בדרכים אחרות, אני לא חושב שישראל ממהרת במלחמה הזו, היא לא רוצה לסכן את החיילים שלה יותר ממה שהיא מסכנת היום. הלחימה בעד המשיגה, הישגים באמת טובים מאוד, לצערי במחירים, כל הרוג, הבוקר קמנו ועוד פעם הצמד המילים מותר לפרסום, מצמרר אותך מחדש, אבל באמת מאז הקמת המדינה לא הייתה לנו מלחמה עם מאפיינים כאלה, קיומיים בסדר גודל כזה של ביטחון האזרחים בעורף, ולכן המלחמה הזו היא כל כך צודקת, לא שהקודמות היו צודקות, אבל המלחמה הזו כל כך צודקת מאפיינים שלה. ולכן הנחישות של הלוחמים עצמה, ומי שפוגש את הלוחמים, באמת נשאר בלי מילים. החבר'ה האלה שמשרתים במילואים, בתקופות כל כך ארוכות, צמד המילים שיוצאות להם מהפה תמיד, זה תמשיכו את המלחמה. והפצועים שאתה פוגש, ממש אותן מילים. אתה מבין שהם ראו בעיניים את מה שאתם משמיעים ושומעים באוזניים.
טוב, ובמעבר אחד לצפון, השר אבי דיכטר, איך לדעתך צריך לסיים בצפון?
התחלנו.
לא, אבל בסידור כזה או אחר דיפלומטי, או שבעצם צריכה להיות גם שם מערכה צבאית?
הצפון, חזבאללה הוא זרוע בעצם טרור של איראן, והחמאס זה הג'יהאד האסלאמי בעזה זרוע של איראן. ובדיוק כמו שהאיראנים גררו את החזבאללה לסוריה, כדי לעזור לבשאר אל-אסד ב-2012, ואיבדו בסוריה 2,000 מחבלים של החזבאללה לטובת יציבות השלטון הסורי. בדיוק באותה נשימה הם פתחו את ההתשה בצפון, כדי למלא את ההנחיה האיראנית לעזור לחמאס בעזה. עד היום עמדו כמעט 200 מחבלים בהתשה הזו. מפריע להם מאוד, אבל מי שנותן לך מיליארד דולר בשנה תקציב, הוא גם קובע את עומק המעורבות שלך בהתשה, וכאן נמצאת הבעיה שלנו. כמובן שהפסקת אש בעזה בדרך כלל, גם בפעם הראשונה, ואני מניח שגם בפעם הבאה, היא תגרור הפסקת אש בלבנון. לנו אין כוונה להסתפק בהפסקת אש, אלא לייצר מציאות חדשה. אם מדינית אז מדינית, ואם בכוח אז בכוח. צריך לזכור, חזבאללה הוא אויב אחר, הרבה יותר עצים מהחמאס בעזה, אבל ישראל היא לא מדינה קיקיונית, בוודאי לא בכל מה שקשור ללחימה, ולאמצעי לחימה, וליכולות לחימה, ולתוכניות לחימה, ואת זה החזבאללה יודע היטב, אני מזכיר לך...
השאלה היא, אבל השר דיכטר, מתי...
חזבאללה במלחמה הקודמת ב-2006, אמר, אם הייתי יודע שזו תהיה התגובה הישראלית, לא הייתי חוטף את החיילים.
השאלה היא, השר דיכטר, מתי נדע האם זה בדרך מדינית או בדרך צבאית? כלומר, מה יהיה הגבול? כי אני רוצה להזכיר שבתווך יש כל הזמן עשרות אלפי תושבים שלא נמצאים שם. הם לא נמצאים שם, אז נכון, חיסלו לחיזבאללה 200 טרוריסטים, והרבה מאוד יעדים שלהם הותקפו, שמענו את הפרשן הצבאי שלנו שמספר לנו על כך, ונכון כל הפעולות המדהימות שישראל עושה שם בלבנון, אבל עדיין, בתווך יש יישובים שפונו, אנשים שלא נמצאים בבתים שלהם,
שמפחדים לחזור לבתם.
אני גם כשר חקלאות פוגש את האנשים גם בצפון וגם בדרום, ומדהים לראות איך בדרום המצב השתנה לטובה בגין הפעילות של צהל עמוק בתוך הרצועה, ולכן החקלאים הם הראשונים בעצם שחזרו לשגרה פחות או יותר כמובן של חקלאות בדרום, מה שאי אפשר לעשות בצפון, ואנחנו רואים את החקלאים בצפון מתקשים מאוד, והייתי אומר אפילו מסתכנים מאוד, במהלכים שהם עושים שם בצפון לטובת החקלאות.
אמרת מהלכים שאי אפשר לעשות בצפון, למה אי אפשר באמת?
מפני שהסיכון בצפון הוא לא רק מירי סטטיסטי, אלא הוא מירי מדויק של טילי נומפט, שנורים לעבר לולים, לעבר מטעים, לעבר בתים אזרחיים ביישובים, ולכן הסכנה היא הרבה יותר גדולה. זה לא ירי סטטיסטי שאתה משמיע הזקה, וגם אם הזמן הוא קצר, אתה יכול להגיע למקום מוגן. הבעיה היא הרבה יותר חמורה.
כלומר, שמה שעשו בדרום מול הטרור, והולכים וממגרים אותו, ומה שדיברנו בתחילת השיחה, שיש שקט מבחינת רקטות, את זה לא קורה בצפון. כלומר, אפשר להחזיר את השקט בלי פעולה צבאית?
תראה, אפשר לנסות להחזיר את זה בלי פעולה צבאית. כמובן שאם אתה מפסיק את הלחימה בדרום, בסבירות גבוהה מאוד, החיזבאללה יפסיק את התשה בצפון. אבל אנחנו לא רוצים לעשות את הקשר.
אתה היית חוזר לבית שלך בצפון, לא היית גר על הגבול, תמורת שקט חד צדדי כזה?
תראה, אני גר באשקלון, אז אני...
מכיר את זה מהצד השני.
מכיר את זה מהצד השני, אבל אין לנו שום כוונה לסכן את תושבי הצפון. אני אומר לכם, אנשים יקרים, באמת חיים עשרות שנים על גבול הצפון, מכירים לא מעט ירי מלבנון, עוד לפני החזבאללה, ובוודאי בתקופת החזבאללה. אנחנו רוצים לאפשר להם לחזור לצפון, לחזור לבתים במרגליות ובאביבים ובכל יישוב אחר שצמוד לגבול הצפון, ללא מורא וללא חשש, לעבוד גם במטעים וגם בלולים ללא שום חשש. את זה נצטרך לעשות או בדרך הכוח הצבאי או בדרך מדינית. בסופו של דבר, מה שנגמר באותו הסכם שנקרא 1701, אחרי מלחמת לבנון השנייה, הוא קיבע מצב שהחיזבאללה הפר אותו, לא ישראל הפרה אותו. ולכן יש בסיס לפתרון מדיני. לא יהיה פתרון מדיני, יהיה פתרון צבאי, כוחני, לא פשוט, אבל ישראל יודעת לעשות את זה.
ימים וחודשים מתוחים לפנינו, בקיצור. אם אני מסכם את הרעיון הזה איתך, השר דיכטר.
כן, אנחנו לצערי חווים את זה הרבה מאוד שנים, אבל אנחנו לא באזור הנכון של מי שמחפש שקט לכל אורך השנים, זה לא האזור הזה.
בוא נתפלל ונקווה שיום אחד יהיה פה שקט להרבה הרבה זמן, בתשקות הארץ הרבה יותר מ-40 שנה, ארץ ישראל.
אנחנו גם על 40 חודש מוכנים.
כן, אנחנו נתפלל על 40 שנה לפחות. השר אבי דיכטר, חבר הקבינט מהליכוד, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה, השר דיכטר, תודה, בוקר טוב.
בשורות טובות, להתראות.
יום טוב. מה למדת?
כמו שאמרתי, אנחנו לפני ימים מתוחים, אולי אפילו חודשים, אולי שבועות, מתוחים מאוד מאוד בצפון, שזה או מדיני, דיפלומטי, מדיני, הסדר כזה, הסדר אחר, או מערכה צבאית, אבל זה לא ייגמר בפתרון ביניים. אין נאפחת שום כוונה לגמור את זה, כמו שהזכרת ושאלת אותו, בהפסקת אש, נפסיק בעזה, אז ייפסק גם שם. זה לא הולך לשם.
ימים יגידו, פרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, נדבר עכשיו קצת משהו שונה ממלחמה ופוליטיקה ואקטואליה. דוד הייתה תלמידו של מרן הגאון ברוך וייסבקר. כמה שנים מאחורה?
23 שנה. 24 שנים.
ישיבה גדולה בעצם.
שנים, כן. אני הייתי בחור צעיר, ספרדי, למדתי בישיבה ספרדית בברכת אפרים. אני מדבר איתך אז... לא היה שום סיכוי שבעולם שתקבל לישיבת בית מתתיהו בסמטס.
ואתה רצית ללכת דווקא לשם?
אתה יודע, הגיע את הזמן של המבחנים לישיבות, ורציתי ללכת לשם. הגשתי את הטופס.
למה? מעניין. למה דווקא שם?
היא הייתה ישיבה מאוד מאוד נחשבת, שדובר עליה גם כישיבה שמקנים בה הרבה מאוד לימוד, אבל לא רק הלימוד, בכלל, אתה יודע, בן אדם רוצה להגיע למקום הכי גבוה שיש, שאיפות. זה כמו שלמשל רציתי תמיד להגיש את התוכנית הכי מואזנת שיש, אז הנה אנחנו כאן. אבל לא, אם נחזור רגע לסיפור של הישיבה, ואני הגשתי את הטופס, אחרי שבועיים קיבלתי טלפון לבית של ההורים, שאני מוזמן לביתו של ראש הישיבה, של רב ברוך וייסבקר. ואתה יודע, כבחור צעיר, אתה מתכונן למבחן, יושב ולומד 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 ומתכונן למבחן, נכנסתי אליו הביתה לראש הישיבה, ישבנו בסלון, בשולחן קטן, ופשוט הרב הביא גמרה, וישבנו ולמדנו. לא היה מבחן. זה לא היה מבחן. זה היה פשוט עיון...
לראות איך אתה לומד.
ללמוד סוגיה, לראות את התפיסה כנראה, שזה כל... בכלל התכוננתי למבחן, ואנחנו בכלל פותחים גמרה. אחרי 40 דקות הסתיימה השיחה, הרב ברוך וייסבקר שאל אותי, מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול? ואתה יודע... בחור רוצה להתקבל לישיבה, אומר לראש ישיבה, בטח הוא רוצה להיות גדול בתורה, נכון? אני עניתי בכנות לרב וייסבקר, אמרתי לו שאני לא יודע עדיין. אני לא יודע, ככה עניתי, בכנות, בצלאל, זו הייתה התשובה. זהו, יצאתי משם, נסעתי באוטובוס לבית של ההורים שלי, הגעתי לשם, וכשפתחתי את הדלת, אבא שלי בישר לי שהתקבלה...
בזמן שנסעת באוטובוס התקבלה ההודעה.
כן, 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 40 דקות אחרי, 50 דקות אחרי, התקבלה ההודעה שבעצם התקבלתי לישיבה. אני כל כך הייתי שמח, שמחתי על הדבר הזה מאוד מאוד. והתחלתי ללמוד בישיבה. חייב לומר לך, כבחור ספרדי שכל חייו למד במוסדות של ספרדים, זו בפעם הראשונה, אני יודע, היום זה קצת נראה תלוש מהמציאות, כי הכל התערבב כזה, כן?
ודווקא היום, ודווקא היום כשעולם הישיבות הספרדי צמח, אני חושב כעוד רגע במימדים שיותר גדול, יותר מאשר העולם הליטאי.
כן, 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 ללא ספק. שיעור. ללא ספק, אני מדבר איתך 24-25 שנה אחורה. זהו, והתחלתי ללמוד, היו לי הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד קשיים היו שם, אבל מה שהיה עם רב ברוך וייסבקר, תקשיב, בצלאל, קודם כל הייתי אצלו בחדר בישיבה, בחדר בבית, לא מעט פעמים ישבנו ולמדנו, לא מעט שיחות, אתה יודע, על, בכלל על, על, דברים, על דברים שלא קשורים ללימוד עצמו. ואני רוצה להגיד לך, רב ברוך וייסבקר, הוא היה אדם מיוחד, אדם מיוחד מאוד, אני קטונתי, אתה יודע, כשגדול בישראל נפטר, אני לא יכול להספיד אותו, אי אפשר להספיד אותו, זה תפקידם של רבנים, של ראשי ישיבות, של מגידי שיעורים, להספיד גדול בישראל, אבל אני מדבר איתך בחוויה האישית שלי, אדם מיוחד, אדם ענק, אדם שלא רק גדלות בתורה, אלא הדרך חרץ, והבנה לנפש הבחור, ההבנה לנפש הבחור הייתה עצומה. בוא נספר לך סיפור, אני אספר אותו פה בפעם הראשונה.
אני חושב שאני יודע על מה.
הייתי הדובר של שהגעת אריה תוך כדי לימוד בישיבה.
ידעתי.
תוך כדי לימוד.
כי רצית שישאל אותך, לפי החשבון שלי די חופף בשנים שהיית בישיבה.
נכון, 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 נכון. ורב ברוך ידע מזה. כעבור שבוע או שבועיים הוא ידע מזה. איך הוא ידע מזה? כי אמרו לו כמה מראשי הישיבה, לא ייתכן שדוד חכם בכלל חלק מהזמן נמצא שם בשאגת אריה, והוא ברדיו.
נזכיר לצעירים שבינינו שלא יודעים מה זה שאגת אריה, זה תקופה שבה יושב ראש ש"ס הרב דרעי נכנס לכלא במעשיהו, והוקמה ישיבת שאגת אריה מול כותלי הכלא למשך תקופה ארוכה, עם הרב אורי זוהר, זכרונו לברכה.
נכון, ומקום שהיו מגיעים אליו בכל יום איזה 100,000 אנשים, ושם הייתי, מה שנקרא במרכאות, הכוכב הגדול, כן? דובר השאגה.
ימי פריחת ערוצי הקודש גם, כן.
רב ברוך התקשר אליי יום אחד ואמר לי, אני צריך אותך לשיחה. באתי, הוא אמר לי, אני יודע שאתה בשאגת אריה, אני יודע שאתה שמה, והרב הזה והרב הזה דורשים ממני להוציא אותך מהישיבה, אבל אני לא מוציא אותך מהישיבה, יש לי רק תנאי אחד איתך. אמרתי לו, מה? אז הוא אומר לי, שלעולם אל תיקח איתך אף בחור, אף בחור מהישיבה, לרדיו או לכל משהו שקשור לפעילות שלך בחוץ. וכל זמן וזה יקרה, אתה נשאר בישיבה. וככה באמת היה. תגיד לי איפה עוד יש. תגיד לי איפה עוד יש ראשי וכזה היום. איפה עוד יש אדם כזה היום. ואני אומר לך שגם אחרי שהתחתנתי, היה מתקשר אליי כשנולדו לי ילדים וכל זה, הוא היה מתקשר אליי והיה שואל אותי, נו, מה נשמע, מה שלומך, איך הילד הזה ואיך הילד הזה. ממש עד השנים האחרונות ששמרנו על קשר, הוא היה אדם גדול, אדם מיוחד, לא לחינם, בסמטס זכתה להעמיד תלמידים הרבה ותלמידים מוצלחים, מי שהלך לעולם עסקנות, לעולם עסקנות, אבל בעיקר תלמידי חכמים עצומים, ראשי ישיבות, גאונים, רבנים, ובחורים טובים, כי הדרך ארץ וההנהגה שלו הייתה מיוחדת במינה.
מדהים, ואני חושב אגב שלא הפריע לו שאתה שם, כי את אריה דרעי הוא הכיר עוד כמה שנים טובות קודם לכן.
נכון.
כשדרעי היה עוזר שר הפנים בתחילת דרכו הציבורית, הוא עזר לו מאוד בהקמת הישיבה, בישיבת בית מתתיהו, היה להם קשר עוד בביתו של מרן הרב שך, בהמשך גם כן, ידע מי הוא וידע על מה, מה היה לילת השף שהעלילו עליו, שבגינו הוא נכנס לשם למעשיהו, ואולי זה גם היה ביטוי לאיך אני יכול לעזור לו.
אני לא חושב, צריך להפריד. לא, אני חושב שצריך להפריד. הייתה לו הבנה לנפש הבחור, ושתבין שהוא היה קנאי לישיבה שלו ברמות שאין לתאר. אתה יודע מה זה לשדר בחור ברדיו, תוך כדי לימוד בישיבה, שזה, אתה יודע, זה יכול לסכן את כל השם של הישיבה, ולמרות הכל, הוא לקח את כל הסיכון הזה, השאיר אותי בישיבה תוך התחייבות שלי, שאני עמדתי במילה, לא לקחת אף בחור לשם, לשום מקום שקשור לרדיו או משהו כזה, והוא השאיר אותי בישיבה, ואת זה אני לא יכול לשכוח לו, אתה מבין? אני כן. פשוט לא יכול לשכוח לרב ברוך וייסבקר את הדבר הזה, וחבל על די עבדין. אדם מיוחד במינו, אין עוד אנשים כמוהו.
בהחלט, חבל על די עבדין. מרן הגאון רב ברוך וייסבקר, שמענו את זה גם בהספדים כאן בשידור ביום שישי, איזה דמות עצומה, ואיזו אבידה גדולה לעולם התורה, לעולם הישיבות.
וזה מעבר לגדלותו בתורה, אתה יודע שזה שמעתי באמת ביום שישי כאן בכל חי, את כל ההספדים ואת כל הרבנים שדיברו עליו, גדלותו ועמקותו וההבנה שלו והחדות שלו בסוגיות בגמרא, היו דברים מיוחדים מאוד ברוך וייסבקר.
בהחלט. טוב, הנה, העלית את הדברים האישיים שלך לזכרו כתלמיד, לא תלמיד, תלמיד.
כתלמיד.
אם דיברנו על סגנון ישיבתי, אז זה תלמיד.
טוב.
טוב.
אמרתי את הסגנון שלי.
כן, אני את שלי.
טוב.
עכשיו עושים מעבר חד, חוזרים לאקטואליה. ממש מעבר חד. אנחנו עם חבר הכנסת אלון שוסטר מהמחנה הממלכתי. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, חברים. שבוע טוב.
שבוע טוב. אתה גר בדרום, כמה רחוק מהגבול?
קילומטר, קילומטר וחצי.
וחוזרים הביתה? זהו, קיבוץ מפלסים, חוזרים הביתה?
אני אישית לא יצאתי, אשתי חזרה לפני שבועיים, ואני מניח שאנחנו בדרך, יש כרגע תהליך שהתבצע כבר במספר קיבוצים, למשל קיבוץ אור הנר, שהוא מרחק 3.5 קילומטר סמוך לסדרות, חוזר, החליט שהוא חוזר במתווה מדורג, ואני מניח שכך או אחרת גם אצלנו יחליטו. יש קיבוצים שלא יכולים, נחלוז, כפר עזה.
כן, אלה שנפגעו ממש בשמחת תורה. אתה חושב שזה נכון להחזיר את התושבים? כלומר, המציאות הביטחונית בשטח מאפשרת את חזרת התושבים הביתה?
אז יש שניים, שלושה תנאים, הייתי אומר, שאין בלתם. ואחר כך כל משפחה תוסיף את שלה, אבל בוודאי שההנחיה או ההמלצה, הערכה של שלטונות הביטחון, זה אבן יסוד בסיסית שצריכה להתקיים. נכון לעכשיו לא אוסרים על הגעה של תושבים, אבל לא, בוא נגיד כך, לא מעודדים או לא אומרים את בפה מלא שמקום כזה ב-04 מה שנקרא מוזמנים להגיע כקהילה. אני מניח שזה יקרה בשבועות הבאים, משום בעיקר בצפון הרצועה, במקום שבו אנחנו בפועל, אנחנו זה צהל, שבק, כוחות הביטחון, בעצם מקיימים פירוז בכוח, לא בהסכמה, בכוח של המציאות של התשתיות הטרור. בדרום זה ייקח אולי עוד מעט זמן.
אבל חבר הכנסת שוסטר, אתה יודע מה החשש שלי הבוקר הזה? כשמודדים בעצם חזרה, אמנם לא, אתה יודע, לא קהילתית, אבל כן, חזרה כזו או אחרת של תושבים, אולי בעצם נתחיל להתרגל למצב הזה. נתחיל להתרגל שלא הכריעו את הסיפור הזה עד הסוף, נתנו מכה אנושה לחמאס ברצועת עזה, אין ספק בכלל, אבל נתחיל להתרגל למצב הזה שתושבים יכולים לחזור לשם, וכשעוד לא הכרענו בעצם את העסק.
אני אומר ככה, מה שקרה בשבעה באוקטובר, היה מפל של אחדות, הייתי אומר, מהכיתוב הקשה, אל תחושה שלא חווינו אותה אולי מאז מלחמת יום כיפור, של אחדות גורל. ואני חושב שמאות החיילים ששליחו את נפשם מנגד לאחר הטבח הנורא של אזרחים והרג של חיילים ושוטרים בשבעה באוקטובר, הוא מחייב את כולנו לשינוי אסטרטגי של המציאות בעזה. אנחנו עושים את זה בדרך הצבאית, יהיו לזה גם כלים מדיניים בהמשך, כך אני מאמין, כך אני חושב שצריך להיות. אני אומר שהחזרה היא מותנית גם כמובן, הייתי אומר 80% במצב הביטחוני, אבל גם שירותים מוניציפליים, כן? בואו נרד ליום קטנות, עוד מעט יש לנו בחירות מוניציפליות, זה החיים עצמם, זה קודם כל החינוך והרווחה, כן? אי אפשר להזמין משפחות עם ילדים בלי בית ספר, אי אפשר להזמין אנשים מבוגרים בלי...
ובנקודה הזו המערכות מסוגלות לקלוט את התושבים מחדש, במועצות האזוריות בעיקר?
בשבועות האחרונים באמת נעשים מהלכים, אחד המהלכים זה הקמת בתי ספר אורפיים, עבור אותם יישובים שכבר נמצאים פה בשטח ושחזרו לאזור, יש את ברוכייל ודורות וצאלים וגבולות, ויישובים אחרים יבואו בהמשך, בד בבד, מכשירים אחרי שהחיילים עזבו את בתי ספר הממוגנים, אתם זוכרים שנבנו בתי ספר ממוגנים, הם היוו בסיס חשוב וטוב כן, אלפי מטרים ממוגנים שירתו את החיילים שהיו כאן בסביבה, הם יצאו וכרגע משפצים את בתי הספר, ואני מעריך שבשבועות הבאים גם בתי הספר הרגילים יעמדו לרשות החוזרים, הכל בתיאום עם ראשי הרשויות, ראשי היישובים והתהליכים הקהילתיים, כל יישוב וכל מועצה מקבלת את החלטתה, וצריך לומר גם כל משפחה בסוף תצטרך להחליט.
חבר הכנסת אלון שוסטר, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולשאול אותך שאלה אחת לסיום. מהי עמדתך בנושא החטופים? עד כמה צריך ללכת רחוק? כלומר, כולנו מסכימים שצריך לעשות הכל. השאלה היא עד כמה הכל? הכל כולל הכל, כולל עצירת מלחמה, לדעתך?
אני לא אכנס כאן לגבי המסע ומתן והמחירים. אני אומר רק שנפל דבר בישראל. איזה קושי אדיר חווינו במשך 9-10 שנים, כאשר 4 ישראלים חיים ומתים נשבו, וכרגע אנחנו מדברים על מספרים דמיוניים. לא נוכל להתאושש מאי שחרורם של כל הישראלים שנמצאים, אזרחים וחיילים. יש בזה לכך קדימות עליונה. מה המשמעות המונח עליונה? אנחנו נותיר את זה למסע ומתן, אבל אין שום ספק שלצד הכוונה האסטרטגית להחלפת השלטון ברצועת עזה, הקדימות היא להחזרת החטופים.
נקווה ונתפלל שזה יקרה כמה שיותר מהר, ושהמחיר יהיה כמה שיותר נמוך, כי גם זה נכון, חלק נכון. מהעניין, לא נכון. בכל מחיר. לפחות זה רוב דעת הקהל בישראל, לא בכל מחיר. חבר הכנסת אלון שוסטר, השר לשעבר, איש המחנה הממלכתי, תודה על השיחה הזו, בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
תודה, בשורות טובות שוב.
בשורות טובות, בוא נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עוד מעט מסיימים, אבל קצת פוליטיקה גם כן, שבועיים וקצת, כמה? 3 שבועות
הבחירות? פוליטיקה מקומית, אתה מתכוון.
מקומית,
או שהיא קשורה לארצית גם.
היא תמיד קשורה לארצית.
לך תדע מה יקרה בעקבות כל הדילים הללו עם הבחירות, כשיהיו בחירות לכנסת. מיהדות התורה תרוץ כחטיבה אחת, כמפלגה אחת, כרשימה אחת.
מה אתה אומר, איתי גדסי?
בוקר טוב. תשמע, אני מתלבט, אבל אני חושב שהדרמה לא תהיה כזאת גדולה. כבר ראינו דרמות גדולות, אני מדבר על הבחירות לכנסת, וגם מבחינה טכנית, כאילו בוא נגיד שרוצים כבר ללכת לבד. דגל התורה אומרת, אנחנו, יש לנו 4 מנדטים לבד, אין שום סיבה שיתנו למאיר פרוש את המקום השני, נניח, כן, דיל שלומי אמונים בדגל התורה. אז איפה ישימו אותו? במקום הרביעי? במקום השלישי, הוזיזו את יעקב אשר, האיש שסגר את הדיל, לכן אני אומר, יהיו הרבה, ברור שאפשר להסתדר, כן, אבל אפשר להסתדר, יותר קל להשאיר את המצב כמו שהוא היום, ולכן להערכתי, גם אם יהיו חיכוכים או מלחמות בזירה המוניציפלית, עד שיהיו בחירות ארציות, אני חושב שזה ירגע, וגם אם לא,
אתה יודע, זה לא בעיה. דבר איתי רגע על אלעד, כי אתה יודע, הרבה מדברים על בית שמש וכל זה, באלעד הסיפור לא סגור, עם יהודה אבוטבול וויז'ניץ. ככה אני מבין, היו לי שיחות אתמול, הסיפור לא לגמרי סגור, תמיכה של ויז'ניץ ביהודה אבוטבול מועמד שס שם. צר לי שאני מאכזב את החברים הבוקר.
אני חושב, קודם כל...
מה זה אומר אגב שזה לא סגור?
זה לא סגור. אני, אתה יודע, דיברתי אתמול עם גורמים יודעי דבר, הסיפור הזה של התמיכה ביהודה אבוטבול בלעד, עדיין לא סגור. יכול להיות שגם לא תהיה הוראה, כלומר כל אחד יכול להצביע למי שהוא רוצה, יכול להיות שתהיה הוראה הפוכה לישראל פורוש, אבל הסיפור לא לגמרי סגור לטובתו של יהודה אבוטבול. ולמה אני מדבר על אלעד? כי בסוף איתי גם אתה יודע שמכל הערים בארץ, כרגע מה שחשוב ליושב ראש הרב אריה דרעי זו העיר אלעד.
קודם כל אין ספק שמבחינת ש"ס ואריה דרעי, אלעד זה העיר הכי חשובה, דיברנו על זה כבר בעבר, אבל היות ואנחנו יודעים שוויז'ניץ ואגודת ישראל גורו וויז'ניץ נמצאים בדיל עם ש"ס, והוא בעצם ארצי, הוא בתגובה לדיל דגל התורה ופורוש, ושלמה אמונים, וזה בית שמש אלעד, ולכן קשה לי לראות שבבית שמש כן יעשו דיל ובאלעד לא, אבל הכל יכול לקרות, כמו שאתה אומר, כל עוד בין הוראה ודאית. הוראה מהאדמו"ר, הוראה בצורה רשמית, זה אני מניח יגיע שבוע לפני הבחירות, כמו שנהוג בדרך כלל, בשבת, וכמובן בכל קורה שאנחנו נראה כשהוא יצא. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לזכור שבלעד נקודת
רגע, דוד, אתה התבססת על זה בגלל שאין עדיין הכרזה רשמית עם חתימה?
לא, 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 לא. אני אומר לך שהסיפור של מועמד ש"ס בראשות העיר בלעד, אני אתן לך סיכום של הדבר הזה. גם לפני 15 שנה, הסיפור היה, לפני 10 שנים, הסיפור היה כן ויז'ניץ, לא ויז'ניץ. גם לפני 5 שנים הסיפור היה כן ויז'ניץ לא ויז'ניץ
שבשתי
הפעמים הללו
רגע
רגע רק תיתן לי לרענן את הזיכרון של הציבור פשוט הלכתי עשיתי שיעורי בית בשתי המערכות בחירות האלה שבהם ניצח ישראל פורוש בשתיהן היו איתו חסידות ויז'ניץ הלכה איתו וגם הפעם 10 שנים אחרי הסיפור הוא כן ויז'ניץ לא ויז'ניץ והסיפור של ויז'ניץ עם יהודה אבוטבול מומת שס לא סגור עדיין
אוקיי, אני רק רוצה לומר לך שמבחינת נקודת הפתיחה, יהודה בוטבול מתחיל בצורה הרבה יותר טובה ממה שהיה בבחירות הקודמות, אם זה קריספל ואחרים, כמו למשל, הדתי-לאומי שכבר נמצא איתו, אתמול ראינו את ההודעה של יניב ודלוב, וגם העובדה שחסידות ויז'ניץ לא באה כי היא אוהבת את יהודה בוטבול, אלא כי היא לא רוצה להצביע לישראל פורוש. ולכן, גם אם לא תהיה הכרעה, אני מניח שנראה זליגה, אבל בוא נמתין, אני חושב
אם לא תהיה הכרעה, המרוץ הזה, איתי, אם לא תהיה הכרעה בוויז'ניץ, המרוץ הזה בין יהודה בוטבול לבין ישראל פורוש, ממש עד הרגע האחרון, וצמוד מאוד מאוד מאוד. צריך לומר את זה גם כן. אם תהיה הכרעה בוויז'ניץ, אז הסיפור של פורוש באלעד גמור.
אני נוהג לומר בתקופה הזו, בהקשר של סיכויי פורוש כן או לא, אני לא מכיר באמת את יחסי הכוחות באלעד, אבל לא יודע, כשתי מערכות בחירות, ישראל פורוש היה מלומד בניסים.
יחסי הכוחות באלעד הם מאוד פשוטים, למה ש"ס צריכה את ויז'ניץ
באלעד?
ש"ס צריכה את ויז'ניץ באלעד בגלל שיש לש"ס אנשים שמצביעים שם לש"ס, אבל מצביעים לישראל פורוש, ולכן היא צריכה, כדי לנצח שם, עם המועמד שלה, עם יהודה בוטבול, היא צריכה כגיבוי את חסידות ויז'ניץ איתה על מלא.
60 שניות על בית שמש, מה אתה יכול לחדש לנו?
תשמע, המאבק נמשך בבית שמש, אנחנו רואים שום דבר לא סגור, למרות כל הדילים, עד הרגע האחרון כנראה ששם נראה מאבק, ושוב, יש כאן בלגן שלם סביב, גם סביב התמיכה, תראו, בעיקרון, דיברנו על זה שמעט שגרינברג הכריז על מועמדותו, בעצם הוא לא צירף לעצמו קהלים חדשים, וייתכן שהוא מסכן את עצמו בכך שיזלגו לו אחרים, כי הוא מחזיק שני קצוות, בעצם גם את המודרני מצד אחד שאנחנו מכירים, וגם את הקנוי מהצד השני, והם אמורים להצביע לו. והמשימה הזאת תהיה לו קשה.
קנויים למי?
לגרינברג, מן הסתד. החלק מהנפחות...
לא הולכים לבחירות.
אלו שני הקצוות, נכון? ודאי שרובם לא הולכו לבחירות.
אני רואה תמונת המצב כרגע בבית שמש, די שוויון בין שני הגושים החרדים.
בצלאל, תתרגל, ראש העיר הבא בבית שמש יהיה מוישה בוטבול, עזוב.
אנחנו מכירים את המספרים. נתונים...
תתחיל להתרגל. ראש העיר, ידידך הטוב, מוישה בוטבול.
שניהם מדידים טובים שלי, ואני אומר לכם שביחסי הכוחות שניהם בעיניי שקולים ביחס לשני הגושים, כל אחד והגוש שלו, וזה לא מקרב אותם לניצחון של סיבוב ראשון. זה מעלה אחד מהם לסיבוב שני. תמונת טוב. המצב שאני רואה
אני
אותה
אומר,
כרגע.
תתחיל להתרגל.
אין בעיה, אבל אם כן, זה בסיבוב שני, לא בסיבוב ראשון.
אתה רואה, אני
לא
מאוד זהיר באלעד, אבל בבית שמש אני מאוד נחרץ.
איתי גדסי, תודה, להתרגל. בוקר טוב.
יום טוב לכם, שבוע טוב.
להתראות, בוקר טוב.